מדוע סימון דה בובואר לא האמינה בלהיות אישה חזקה? מאמר מאת קייט קירקפטריק, מובא לכם כאן על ידי דוקטור שירה מור למגזין הומניסט. בספרה המין השני, טוענת דה בובואר בדבר קיפוח הנשים בחברה, ואומרת שהן גדלו עם הנטל של גיבוב של מיתוסים מבולבלים, בכל הנוגע לנשים. במקום שהנשים תקבלנה עידוד לחלום את חלומותיהן ולעסוק בדברים משמעותיים בחייהן, טוענת בובואר, המיתוסים שהוגשו לנשים, הן בספרות או בהיסטוריה, במדעים או בפסיכואנליזה, עודדו אותן להאמין שלהיות אישה, משמעו להיות בשביל אחרים, ובפרט בשביל גברים. לכל אורך ילדותן מאכילים בנות בדיאטה של סיפורים, שמביאות אותן להאמין שלהצליח כאישה הוא להצליח באהבה, ושהצלחתם בדברים אחרים תעשה אותן לאהובות פחות. אף על פי שאחדים את טיעוניה של בובואר התיישנו, השיטה בה השתמשה בספרה המין השני הייתה פורצת דרך. כפולת משמעויות ועדיין ראויה לתשומת לב. בקרח הראשון היא חוקרת כמה עובדות ומיתוסים שכתבו גברים אודות נשים. בקרח השני היא ניסתה לתאר איך זה בשביל נשים להפוך לנשים בעולם שבו הגברים הגדירו אותן בדרכים כאלו, וכיצד זה גרם לרבות מהם לחוש מפולגות וחסרות סיפוק. בעוד שבנים חונכו להאמין שהם מסוגלים להעריך את עצמאותם ויצירותיהם וגם לנהל מערכות יחסים מסגשגות, הרי שלפי הניתוח של בובואר, חינוכה של אישה גרם פעמים רבות מדי לחוש שהיא נקרעת בין הבחירה בחופש לבין הבחירה באהבה. אישה נידונה לתחושה של כישלון ואשמה, כך כתבה, שהרי אם תצליח להתאים את עצמה לרעיונות המיתיים של הנשיות, היא תהיה חזון תעתועים ולא אדם. הציפיות ממנה היו לגלם ישות לא אנושית, האישה החזקה, האם הנערצת, האישה החסודה, וכן הלאה. ואילו היא מבחינתה הפכה פחות נשית, כלומר במטבע החברתי של 1949, אישה גרועה יותר. במהדורה הצרפתית של הספר המין השני, אחד המיתוסים של הנשיות, La Femme Forte, האישה החזקה מופיעה פעמים רבות יותר מאשר בתרגום האנגלי. נוסף על הקטע שהובא לעיל, האישה החזקה תופסת מקום בולט גם בדיוניה של בובואר בייצוגי האישה, בטקסטים ובמסורות דתיים. הברית הישנה והחדשה שרים שירי הלל לאישה החזקה. בנצרות, כפי שבובואר הבינה אותה, הבתולה זוכה ליחס של כבוד בשל הצניעות והקניות שבהן היא משרתת את בעלה. היא עומדת איתן כנגד התשוקות של הגוף שלה. גם בריבוי הדתות של ההינדואיזם ושל רומא העתיקה, מוצאת בובואר אלות שהיו התגלמות דומה של כוח איפוק נשי. אבל האם זאת האישה החזקה של משלי למד א', שיר מעניין בתנך העברי, שזוכה בהתמדה להערות ולציטוטים ישירים. כאישה החזקה הזאת אינה יותר מאשר צנועה. היא גם עובדת ללא לאות ומבלי להתלונן. מצטטת בובואר, דרשה צמר ופשתים ותעס בחפץ קפיה, ותקום בעוד לילה, ולא יכבה בלילה נראה, ולחם עצלות לא תאכל. לאור מה שאומר השיר כולו, בחירתה של בובואר בשורות האלו היא מסקרנת. אם לא תרגיל רטורי שמתעלם מהאפשרות לראות בשורות תיאורים של עשיית צדקה. כי האישה בטקסט קדום מעולל זה נראית עצמאית באופן אנכרוניסטי. היא לא מוצאת אך ורק בתפקידים האירוטיים המשפחתיים את תפקידה. כשבובואר דגלה באישה העצמאית שמשלבת אהבה עם מיזמים אחרים בחיים. האישה החזקה של משלי לא מבצעת עבודה יצרנית וחסכונית ומנהלת את כספי השלה, קונה שדות, זורעת אותם ועוסקת במסחר בצורה כל כך מוצלחת. עד כה כי יש לה רווחים להשקיעם בקרמים וגם נותר בידה מספיק כדי להלביש את משפחתה בבגדי סגול, צבע יוקרתי ויקר מאוד באותם ימים. ועבודתה מזכה אותה בשבחים בשערי העיר, ויעללוה בשערים מעשיה. אז בקצרה, מה יש כאן לא לאהוב? לפי הבנתה של בובואר, מופת זו של נשיות מושלמת, מוקבל לעבודות הבית. אותו עיסוק המוצע באופן בלתי פרופורציונלי לנערות ונשים כחלק מייעודן הנשי, כאמצעי יומיומי להפגנת אהבתם לאחרים. האישה החזקה במשלי לא זוכה לשבחי בעלה, ילדיה ועירה בשל חריצותה והצלחתה. אבל בובואר סבעה שסוג זה של שבח היה לעתים קרובות פיתיון, שנועד להתיר את הנשים במצב של הקרבה עצמית בלא שום גמול. כשהן עמלות להשאיר את הבית כמפלט של שלום ושלווה בשביל כולן, פרט להם. זה היה חלק מתרגיל פיתוי והחלפה עתיק כל כך שקשה להבין איך הוא עדיין מצליח. הפיתוי היה אהבה והחלפה הייתה עמידה וגם חוסר הפרופורציה שבו ציפו מאנשים לעבוד תמורתה. מיתוס האישה החזקה עיצב את אנשים לחשוב שאם הן אוהבות מישהו, מובן שעליהם לבחור בצמר ופשטן ולדאוג שהנר לא ייקבה עד מאוחר, לקום מבעוד לילה ולהתנגד לפיתויים של לחם עצלות. כמובן שהתמיכה בסגסוגה של משפחה, או משפחתה, היא ביטוי לאהבה, ושרק לעתים נדירות היא תשאל את עצמה, מה איתי? 100 שנים לפני כן, אונורה דה בלזק יעץ לגברים כך, הסוד לגרום לאישה לסמוח ביותה שפחה, הוא לשכנע אותה שהיא מלכה, וששירותיה בבית הם חלק מזוהר מלכותה. אבל אם לאהוב פירושו לשרת, ולשרת פירושו זוהר השלטון, שואלת בבואר, איך זה שהגברים לא רצו לקחת חלק בכך? היא מתארת זאת כך, בחיבור שכתבה אחרי הספר המין השני. לאור כל הקשקושים שנכתבו אודות הזוהר שבנדיבות כזו, למה לא לתת לגבר הזדמנות לקחת חלק במעשי מסירות כאלה, ובוויתור על העצמיות שהופכים את הנשים למושג כזה לקנאה? להבנתי, בובר מתנגדת לאישה החזקה של משלי למד א', לא משום חוזקה, ואף לא בהכרח ההקרבה העצמית שלה. העניין הוא פשוט לעולם שאיננו שומעים את הצד שלה. ולכן אי אפשר לדעת האם החריצות שלה נובעת בחופשיות מתוך ערכים שלה והחזון שלה באשר לחייה, או מתוך ציות לאידיאל החריצות, לרעיון שתכלית חייה הוא הענקת נחמה ונוחות לאחרים. ב-70 שנים מאז פרסומו של הספר המין השני, נשים רבות יותר נכנסו למעגל העבודה, והפמיניסטיות טבעו מינוח חדש עבור הנטל המצופה מנשים חזקות. הנטל הנפשי, המעמסה הכפולה, המשמרת השלישית. אבל כדאי עדיין להקשיב לקולה של בובואר בנושא זה. אין לי בעיה לומר שהעבודה הנחוצה לקלקל את החיים איננה חשובה. וגם לא שלעבודתה היצרנית או היצירתית יש מטבע הדברים יותר ערך מאשר למלאכת הטיפול. להשקפתה, עיסוק בכספים איננו מבטיח את חירותן של הנשים. דאגה לאחרים ודאגתה, דאגה לאחרים ודאגתם לך, הן הגורם המרכזי במה שעושה אותנו לאנושיים. וללא דאגה וטיפול, פני האדם מתקשים לפרוח. האישה העצמאית מבינה שבמובנים רבים הדברים שהאישה החזקה עושה אכן רואים לכבוד, אבל איננה חושבת שהאהבה פירושו לעשות הכל לבד. קייט קירפטריק היא מרצה לדת, פילוסופיה ותרבות בקינגס קולג' בלונדון, עמיתת האגודה המלכותית לאומניות, עמיתה חברה באקדמיה להשכלה גבוהה, האוצרת של אגודת סרטר בבריטניה, מנהלת עריכה של סימון דה בובואר סטאדיז. ספרה האחרון הוא הביוגרפיה Becoming בובואר. המאמר פורסם במקור באיון, עריכה באנגלית נייג'ל ורפטון, עברית שלמה אדם, הובא לכם כאן על ידי דוקטור שיר אמור למגזין הומניסט.